פרק י' סעיף י' ב'. הסעיף הזה זה המשך הסעיף הקודם, גם מדבר על לב נאמן. כן, קודם המשפט, הסעיף י' א' היה כשמסתכלים ברזי טהרה של תורה בלב נאמן. הסברנו את המושג הזה של מה זה לב נאמן, ו המצב הזה שלומדים, הנה, אז כאן אומר הרב, כשעוסקים בלימון הסתרות בלא ביאור, אבל בלב טוב ונאמן, דומה לירידת גשמים על ידי עננים, וקשה יום הדמיטרה כיום הדדינה, אבל אחר כך גדול הוא שפע הברכה יוצא מזה, ושם הצדקה זורחה ממגש תפועות שמש וממגד גרש ירחים. כלומר, הרב עוסק בסעיף הזה שוב, שאדם שהוא מתחיל ללמוד נסתרות, אז כיוון שהלימוד הוא כתוב בצורה נסתרת, הוא לא כתוב, לא כתוב כל מה שצריך ללמד. כן, זה המשמעות שזה לימוד נסתרות, שאתה, שזה דברים כאלה שעצם הדברים לא יכולים להיכתב, שהם עצם הדברים הם כל כך מופשטים, כל כך מעבר לשפה ולדיבור ולהגדרה, שהם לא יכולים להיכתב, או גם אם נכתבים, לפעמים נכתבים בצורה של רמז, שדורשים הרבה הרבה, כמו שהרב הסביר קודם, שזה דורש הרבה מבואות של האדם, שהאדם מתבונן הרבה, אדם עורר את הדמיון שלו, כן, ולא ברגע הראשון האדם קולט את הדברים בצורה של היגיון ושכל ברור. אבל האדם שלומד את הנסתרות בלא ביאור, כלומר בלי שהדברים האלה הם בלי שהדברים האלה הם מבוארים אצלו, בלי שהם משתווים עם דרכי ההיגיון כמו שהוא דיבר בסעיף הקודם, אבל יש לאדם לב טוב ונאמן. לב טוב ונאמן זה אומר שהאדם לומד מתוך זה שהוא מאמין שהדברים האלה יש להם מקור פנימי יותר, מקור עליון יותר, והאמונה בדברים האלה היא בסופו של דבר גורמת לזה שהאדם למד את הלימוד הזה. ואחרי שהוא גמר ללמוד את הלימוד הזה, אחרי שהוא למד את הלימוד הזה, אז האדם חושב על דברים שהם קשורים ללימוד. הוא כן, הוא נפגש בעוד דברים. הוא כמו שהרב תיאר בפסקה הקודמת, הוא מצייר את הדברים בהתחלה בדמיון. כן, הוא מדמה דבר לדבר, וכוח הדמיון בסופו של דבר אחרי כן הוא מתקשר למבנים השכליים שלו, לאורחות השכל שלו. כן, ובסופו של דבר הדברים הנסתרים האלה הם כן מתיישבים על הלב. הם בהתחלה היו בצורה של לימוד רמזים, לימוד שמות, לימוד דברים שהם לאדם הם קשים. זה מה שהרב אומר, דומה לירידת שמים על ידי עננים, וקשה יום הדמיטרה כי יום הדדינה. מכאן הרב גם בהמשך ידבר על העניין הזה, שיש את ה... שאתה מרגיש שאתה נפגשת עם התורה בצורה של דין, ויש להיפגש עם התורה בצורה של רחמים ובצורה של חסד. אז מה זה המושגים האלה? יום הדדינה, מה זה להיפגש עם הדין? מה זה להיפגש עם הרחמים או עם החסד שיש בדברי התורה, כן? הדין הוא תמיד קשור להופעה הנגלית של הדברים, בעצם למסגרת החיצונית. כן, הדין, כשאתה אומר העולם צריך להתנהל על פי הדין, הדין עניינו זה לעשות גבולות, לייצר את המסגרת. כן, הדין הוא קובע, כן, כן, מה הגבולות של כל דבר ודבר. אז מבחינת הלימוד שאנחנו מדברים על הדין, זה אומר שהדין זה, זה אתה לומד את הגבולות של הדברים, את המסגרת יותר החיצונית של הדברים. הרחמים זה להיפגש עם הצד הפנימי יותר, או החסד זה להיפגש עם הצד המופשט יותר, הכללי יותר. הדין הוא להתעסק עם הפרטים, החסד זה להיפגש עם איזשהו דבר אחד כללי יותר, כן? החסד אין לו גבולות, הדין יש לו גבולות. אז כשאתה לומד את הלימוד הנסתרות ואין לזה וזה לא מבואר, מסביר הרב מה זה לא מבואר אצלך, זה אומר שאתה לומד את הנסתר ואתה מבין שכך וכך בנו, יש ארבע עולמות, יש עשר ספרות, יש שם עם כך וכך אותיות הוויה, ויש שם כזה, ויש שם של עין בית, ושם ממי, ואתה לומד את הצד הגלוי של הנסתר, אתה לומד את הצד, אז מה למדת, עם מה נפגשת, עם המסגרת של הנסתר, אבל אתה, אצלך זה לא מבואר, כי אתה לא קולט את המושגים של מה שעומד מאחרי זה. ולקלוט את המושגים המופשטים של מה שעומד מאחרי מה שנפגשת עם זה, אז אומר הרב, זה דומה ליום הדמיטרה, כן, שהוא כשיורד גשם, אז אתה אז הארץ, האדמה נפגשת עם הדבר שהוא המסגרת של החיות, או מה שנותן לה באופן בסיסי חיות, אבל היא כנוסה, היא עסוקה קודם כל בזה שקודם כל, כן, אני אקבל את המים, אבל אין בה את ה... זה לא זמן שהארץ יכולה גם לעשות את העבודה הזאת, שהמים שנבלעו בה יצמיחו אותה, יגדילו אותה, ימתיקו את הדברים, כן, יגרמו לזה שהם יפעלו על הארץ שהיא תוציא דברים מתוקים. זה שתי פעולות, יש את הפעולה של הקליטה של המים, ויש אחרי כן את הפעולה שהמים האלה עוזרים, כן, הם נהפכים להיות בסופו של דבר לשפע, לברכה, לזה שהדברים הם צומחים וצומחים בצורה מתוקה. אז אומר הרב, כמו שבעולם הטבע אנחנו רואים שזה בנים בצורה כזאת, שקודם כל יש את היום הדמיטרה שהוא כיום הדדינה, ואחרי כן כתוצאה מההרוויה הזאת כן, עסוקים קודם כל בקליטת המים, ואחרי שאתה קולט את המים, המים האלה מצמיחים לך את האיכות של הדברים, יש טעם בפירות, יש מתיקות, כן, אז זה בטבע. אז אותו דבר גם בלימוד, זה ככה שגם בלימוד, אתה בלימוד מסתר, זה בלימוד בצורה כזאת שאתה קודם כל נפגש עם המושגים, עם המסגרת של הדברים, עם זה שבאים אומרים לך זה כך וכך, אתה לא מבין מה המשמעות של זה כך וכך, אתה לא מבין למה יש דווקא עשר ספרות, אתה לא מבין מה המשמעות שיש ארבע עולמות, אתה לא מבין, כן, את זה, אתה לא תואם את הטעם הפנימי של הדברים, אלא אתה מבין שזה ככה. אז זה, אבל אומר הרב, ככה זה בנוי, שאתה בהתחלה נפגש עם הדברים כעובדות, כשהדברים האלה הם לא מבוערים אצלך, הם לא יושבים אצלך בדרכי ההשכלה והשכל, ולאחר מכן הם צומחים אצלך, בצורה של דבר הם נפחים להיות דברים שהם מבוארים. אז זה מה שכתוב בסעיף. כשעוסקים בלימוד נסתרות בלא ביאור, אבל בלב טוב ונאמן, דומה לידת שביאור ידי עננים, קשה יום הדמית רק יום עתידינה, אבל אחר כך גדול הוא שפע הברכה יוצא מזה, שם הצדקה זורחת, ממגת ועוד שמש, כלומר המתיחות באה מזה שלא עסוקים בקבלת המים, אלא ב... הצמחה כבר על ידי השמש וממגד יגביר השירחים. כן, אני לא יודע אם הרב מתכוון פה דווקא שמש וירח. יכול להיות שגם בלימוד, יכול להיות שגם בלימוד יש שתי צורות איך הדברים יתעקלו. כן, יש את ה... יש דברים שהם יובנו אצלך על ידי זה שפתאום תיפגש עם עוד ידיעה מבחינת שמש. כן, שאתה למדת משהו במסדר ואתה לא, זה לא מבואר אצלך, ואז כשתיפגש עם עוד איזשהו אור, עוד איזושהי אידיעה, אז פתאום הדברים הם יהיו מחברים, יהיו מחברים אצלך. ויכול להיות גם לעניין הזה של גיר השירחים כמו הירח, שהירח יש בו איזשהו לא יוצא באור, כן, יום ולילה בבום כזה, אלא הירח יש בו תהליך שהוא מתמעט ומתרבה, מתמעט ומתרבה. אז את אותם דברים, גם אם אתה לא תפגש עם עוד מידע, אבל את אותו מידע שאתה בהתחלה היה לך בחינת ירח דק, כן, משהו שמעט הבנת אותו, אתה עובר עוד יום, אז אתה מבין עוד משהו בזה, ועוד משהו, ועוד משהו. כלומר, יש לפעמים שהדברים הם נהיים לך מבוארים על ידי זה שאתה פוגש עוד ידיעות, ויש דברים שמבוארים על ידי התהליך הזה שאתה מתרגל על הדברים, מתבונן על הדברים, אז הם נהיים יותר ויותר מוארים אצלך. זה סעיף י"ב. סעיף י"ג. המניעות מאיזה ציור של שקידת התורה שבאות מחמת טהרת הנשמה וגעגועיה לציורים ומוכנים עליונים אינן בכלל ביטול ומניעה של תורה, כי אם דרגה אילאה לעלות על ידה לשקידתה של תורה העליונה, כי מידת רבי יוחנן מזכאי שלמצאו אדם יושב בדומם אלא יושב בשונה, אף על פי שהיה עסוק בדבר גדול שהוא מס למרכבה, שדומיה בה הוא דבר של הכרח, של הכרח. מכל מקום השקידה נובעת מעומק הידיעה וברורה, היא מתגברת על הכל, על הכל. כלומר, מה אומר הרב? אומר הרב כך, שבדרך כלל, מה בדרך כלל, איך נראה לנו תמיד שהאדם שוקד על התורה? אז כשקידת התורה זה לא ימוס ספר התורה, זה מפיך, כן, שאתה כל הזמן אתה שוקד ומרבה ידיעות, מרבה ספרות, כל הזמן אתה מדבר לעסוק בדברי תורה, אתה כל הזמן עוסק, ואין לך רגע אחד שאתה לא נפגש עם אותיות התורה ועם דברי התורה ואתה מדבר אותם. כן, זה שקידת תורה. שקידת תורה זה שאדם לא זז מרגע אחד מלדבר דברי תורה. אומר הרב, אבל זה לא מדויק. זה לא רק שהלימוד תורה זה רק שהאדם מדבר דברי תורה, אלא גם אם האדם לא מדבר דברי תורה אלא הוגה בדברי תורה, כן, אפשר להגיד את זה, למדנו את זה ואומר ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. אז הגר"א אומר והגית זה תהגה בהם, כלומר תחשוב בהם. אז אומר הרב, זה לא נכון שהאדם לומד רק מתי שהוא מדבר דברי תורה, אלא גם כשהוא הוגה בדברי תורה, גם אז זה נחשב שהוא לומד תורה. עכשיו, בדרך כלל, אומר הרב, בלימוד תורה של הניגלה, אז הדיבור והמחשבה הם צמודים אחד לשני. כלומר, האדם מדבר, ותוך כדי שהוא מדבר הוא חושב. אין פער בין המחשבות של האדם ובין הדיבור של האדם, אלא כל דבר שאתה חושב אתה גם מדבר אותו. כן, זה לא חייב להיות שאתה כל הזמן תמלמל, אבל העיקרון הוא שאתה חושב בצורה של שפה. כן, אתה, מה שאתה חושב אתה יכול לדבר. כן, אז יש לפעמים אתה מחליט לדבר על זה, לפעמים לא זה, אבל העיקרון הוא שאתה, השקידה שלך בדברי תורה זה שאתה הוגה בדברי תורה. כן, ואתה, המחשבות שלך נצמודות כל הזמן לזה שאתה אומר דברי תורה. אומר הרב, זה נכון לגבי לימוד תורה נגלית, אבל לגבי לימוד מעשה מרכבה, לגבי לימוד דברים גדולים, אומר הרב, זה מי שמבין מה זה מעשה מרכבה, מבין שהלימוד הזה חייב להיות שיהיה גם זמנים של דומייה. מה זה הזמנים של הדומייה? הדברים של הדומייה זה שאתה לא חושב באופן מוגדר על על איזשהו רעיון שאמרו לך, או על איזה, כן, אתה לא לומד, אתה לא חושב על דברים, אלא אתה באיזושהי מידה צריך לעשות עבודה גדולה של הדומייה. איך שאני מבין, יש בה שתי עניינים. גם הדומייה היא פעולה מאוד מאוד גדולה שאתה צריך לבטל את צורת החשיבה של הניגלה באיזושהי מידה, לבטל בעצם את המחשבה הרגילה של הבן אדם. היא, אתה חושב בצורה של ניגלה, אתה חושב בצורה של על מה שאתה יכול להגדיר, ככה אתה חושב. ואתה חושב שאתה נמצא בעולם שהוא כל כולו הגדרות, כל כולו מבנים, כל כולו הגיונות. זה המחשבה הבסיסית של של האדם החושב המשכיל. שוב, אז בא כוח הדומייה, מה הוא עושה? כוח הדומייה הוא קודם כל צריך לנטרל את ההשתלטות הזאת שאתה חושב שכל דבר ודבר שמה נקרא מחשבה, זה רק אם הדבר הוא מוגדר בהגדרות של דברי התורה, כן, של דברי החוכמה, דברי ההיגיון. אז הדומייה היא קודם כל באה לשחרר אותך, לבטל אותך מזה שאתה משעובד לצורת החשיבה הזאת. יש גם כנראה משהו אחר בדומייה, שהדומייה היא גם איזשהו דרך לחשוב מחשבה מאוד מאוד מופשטת, מחשבה מאוד 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 כללית, שהיא כל כך מופשטת שהיא לא מלובשת בצורה של של מילים, של דיבורים. כן, זה חשיבה שהיא מעבר לדיבורים. אז אומר הרב, כן, אומר הרב, שבעצם כשהאדם לומד מעשה מרכבה, כן, כשאדם לומד מעשה מרכבה, בוודאי שסוג לי, זה סוג לימוד שיש בו הרבה זמנים של דומייה. יש בו הרבה דברים שהאדם לא מדבר דברי תורה, שהאדם לא שונה. כן, אלא האדם קלט משהו והוא מגביר את הציורים שלו, מפשיט את הציורים שלו, מכליל את הדיבורים שלו, אבל זה לא זה שהוא עסוק באיזושהי הגדרה חדשה, אלא הוא עסוק בהכללה, בהפשטה, בזה שאתה מתרגל להסתכל על הדברים בצורה יותר עליונה. אז זה לימוד, זה קורה כשהאדם לומד מעשה מרכבה. אומר הרב, לפעמים יש מצבים כאלה שהאדם עוד לא לומד נסתר. האדם עוד לא לומד נסתר. האדם עוד לא נפגש עם מעשה מרכבה. אלא אבל בכל אופן יש לאדם איזושהי דחף כזה שהאדם אומר, אני לא רוצה להתעסק בדברי התורה שאני מכיר. כן, אני רגיל ללמוד את התורה הנגלית. התורה הנגלית היא תורה שאני לומד את ההגדרות וזה. נכון, הכל זה קודש, הכל זה דברי תורה, אבל אני מרגיש שזה פרטי תורה. ואני רוצה, יש לי צימאון, לא ללמוד את הדבר הזה, אלא ללמוד משהו כללי יותר. כן? ואז אתה דומם מדברי תורה. הדממה הזאת, כן, זה כמו שאנחנו הסברנו, מה זה הדומייה בלימוד נסתר? יש בה שני חלקים. יש בה גם את החלק של השתקת המבט הרגיל, ויש בה גם את החלק של להתרגל, להסתכל בצורה מאוד מאוד כללית. בא הרב אומר שכמו שהחלק של להתרגל, להסתכל על הדברים בצורה הכללית, זה בוודאי מוגדר דברי תורה, וזה מה שמביא הרב מרבי יוחנן בן זכאי, שכתוב רבי יוחנן בן זכאי שלא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה, למרות שברור שהוא היה דומם, אבל הדממה הזאת היא הדיבור הכי שהוא שונה בו, זה הדבר שהוא הכי, אתה יכול לבוא ולהגיד שהאדם מלא מדברי תורה, אז הוא לא מלא מדברי תורה של דיבורי תורה, הוא מלא דברי תורה ממה שמעבר לדברי תורה, כן, מהחשיבה הכללית שהיא מעבר לדברי תורה, זה בוודאי שהוא זה הכי יושב ושונה, כן, הוא לא יושב ומדבר, אבל אז למרות שהוא, והגמרא אומרת, למרות שלא מצאו אדם יושב ודומם, הוא כל הזמן מצאו יושב ושונה, ודאי אומר הרב שאין הכוונה שרבי יוחנן מזכאי תמיד היה לומד את התורה בצורה של דיבור, ודאי שהיה לו את החלקים האלה שהוא צריך ללמוד את התורה בצורה גם של דומיה. הרב, גם אם האדם הוא עוד לא לומד מסתר, עוד לא עסוק בחלק הזה של הדומיה, אלא באיזה סוג של דומיה הוא עסוק? הוא עסוק בחלק של הדומיה שהוא המניעות מאיזה ציור של שקידת התורה, שבאות מחמת טהרת הנשמה וגעגועיה לציורים רוחניים עליונים. כלומר, זה אדם שהוא אומר, אני לא רוצה להמשיך ללמוד, אני לא רוצה להמשיך לחשוב בצורה של מה שאני מרגיל בדברי תורה, כן, והוא נמנע מללמוד תורה, אבל למה זה? כי הוא אומר, אני מרגיש שבכל אופן זה התעסקות בדבר מצומצם, אני רוצה משהו רחב יותר, אבל הוא עוד לא מכיר את הדבר הרחב, את הדבר הגדול יותר, את הדבר זה הוא עוד לא לומד נסתר. אומר הרב, גם השעות האלה או המצבי נפש האלה והזמנים האלה שהאדם דומם בה, כן, את החלק הזה של הדומיה, אומר הרב, גם זה נחשב חלק מלימוד תורה. למה? כיוון שכשהאדם לומד נסתר, הדומיה היא תמיד כוללת שני החלקים, אז זה שהדומיה באה בשלב הראשון רק בחלק הזה, שאתה עוד לא יודע ללמוד את הדברים בצורה כללית, אתה יודע רק, זה הנפש שלך יודעת לבוא ולהגיד, אבל זה לא, לא כל החוכמה נמצאת רק בלימוד המוגדר, לא, לא שם נמצא כל התובנות שלי, ואני מחפש את התובנה הכללית יותר, עצם הדבר הזה גם זה יש בזה כבר תובנה גדולה, עצם הדבר הזה שאדם יודע את הדבר הזה שלא זה המבט היחיד שאפשר להסתכל בדברי תורה, אלא שיש מבט כללי יותר, גם זה נקרא חלק מלימוד דברי התורה, ולכן זמני הדומיה האלה הם נחשבים שהאדם שוקט בתורה. אז זה בעצם הרעיון של הסעיף הזה. אז נקרא, המניעות מאיזה ציור של שקידת התורה, שבאות מחמת טהרת הנשמה, שהנשמה היא אומרת, אני לא רוצה כל הזמן להיות נשמה שמתגלית, כן, יש לאדם נשמה, נשמה שנתת בי תהוריי, והיא מאוד 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 כללית, והיא לא רוצה להיות מחוברת לשפה של הגוף, היא לא רוצה להיות מחוברת לשפה של הרוח, היא רוצה להישאר במקוריות אותה הנשמתית שלה, בצורה של טהרת הנשמה, וזה מה שדוחף אותה לגעגועים, לציורים רוחניים עליונים. אז היינו אומרים, אבל זה מונע מהבן אדם ללמוד תורה? אינם בכלל ביטול ומניעה של תורה. אלא מה זה? אלא כי אם דרגה אלא לעלות על ידה לשקידתה של תורה עליונה. אז ראינו את המושג הזה, מה זה תורה עליונה? יש את התורה התחתונה, זה התורה שהיא מופיעה בשפה של התחתונים, בשפה שהיא מתאימה לעולם העשייה שלנו, בשפה שהיא מתאימה לעולם הרוח שבאנו, לעולם הרגש שלנו, ויש את התורה שהיא מופיעה בשפה של העליונים. יש את התורה שהיא לא כן, בלבוש של התחתונים, אלא בצורה של העליונים. אז האדם שהוא דומם מהתורה, מהשפה של התחתונים, זה לא ביטול תורה. למה? כי אז הוא מתרגל להבין את הדבר הזה שיש מבט של תורה, של תורה עליונה. כן? זה דרגה עילה לעלות על ידה לשקידתה של תורה עליונה. במידת רבי יוחנן מזכאי, שלא מצאו אדם יושב בדומם, אלא יושב בשונה, אף על פי שהיה עסוק בדבר גדול, שהוא מעשה נרכבה, שהדומיה הבאה הוא דבר הכרח, כן, הדומיה הבאה היא דבר הכרח, שמה זה ברור שהדומיה היא מוגדרת יותר יושב בשונה. רק זה יושב בשונה שהוא לא במובן הזה שאתה מדבר יותר, אלא זה במובן האיכותי, כן, שהתורה היא לא רק שאתה מרבה את התורה בצורה הגלויה שלה ובצורה הכמותית שלה, אלא בוודאי שלימוד תורה הוא גם כשאתה מרבה את העומק של התורה, כן, את האיכות של התורה, את הבירור הפנימי יותר של התורה. זה מה שהוא אומר, מכל מקום השקידה נובעת מעומק הידיעה וברורה, היא מתגברת על הכל. מה זאת אומרת היא מתגברת על הכל? זה בסופו של דבר הדבר הכי חשוב. כן, אם אתה שואל את עצמך האם אתה תוכל שיהיה לך עוד טיפה עומק או שיהיה לך עוד יותר ידיעות, אז ברור שכל פעם הדבר הזה שאתה תאפשר לעצמך שיהיה לך עומק של ידיעה יותר, ושהדברים שאתה יודע הם יהיו יותר מבוררים, כן, זה בוודאי השקידה הכי גדולה, כן, זה הדבר שהוא הכי הכי יכול לבטא את השייכות שלך לשקידת התורה. טוב, זה סעיף י' ג' י' נקרא, עד מתי יש לנו? עד 40, לא?
45.
עד 45, לא, אז נספיק עוד סעיף. י' מי שקשה לו ללמוד פרטים ודברים גלויים מפני תשוקתו העליונה לכללים ולדברים נסתרים, אף על פי שזה הקושי בא מתוך מעלת הנשמה, מכל מקום צריך להתגבר גם על מניעה זו. תראו איך הרב בכל סעיף, כן, הוא לא נשאר בצד אחד, הוא תמיד כותב את כל הצדדים. לכן צריך להיזהר שכשאתה מביא ראיה מדברי הרב, תזכור שכמו שיש סעיף לצד הזה, יש גם סעיף לצד השני. כן? אז זה לא... זה, אתה צריך לראות את הדברים של הרב בצורה תמימה, לראות את כל הסעיפים, ואז באמת אתה יכול לגבש את התורה של, את העמדה של הרב. אז כאן הרב אומר את הצד הזה, מי שקשה ללמוד פרטים מדברים גלויים מפני תשוקתו העליונה לכללים מדברים נסתרים, אף על פי שזה הקושי בא מתוך מעלת הנשמה, מכל מקום צריך להתגבר גם על מניעה זו. ובהיותו כופה יצר הרע כזה, קורא לזה יצר הרע, זה בכל הפרק הזה הוא לא קרא לזה ככה, כן, שזה אחרי הכל, אני לא יודע למה הרב קורא לזה פה יצר הרע, כלומר יכול להיות שהרב אומר שאין, אין גם בדבר הזה, אין פה, אין גם משהו בנטייה הזאת, גם שהאדם בעצם לא עושה את ה... לא, לא, לא מחשיב את הפרטים, לא מחשיב את ההופעה של התורה גם בצורה הגלויה, אז הוא לא מאמין מספיק בקדושת התורה אולי שהיא מופיעה בצורה הפרטנית יותר, בצורה הגלויה יותר. זה יכול להיות שיש תמיד את התערובת הזאת, אז לכן אתה צריך לקפות את יצר הרע הזה שבא ממעלה עליונה, כן? וכופהו את מידת הדין בשורשו העליון, ומרבה בכל העולם כולו חסד ורחמים עליונים, שהם מתגלים לכל בריאה לשמח את כל המעשים, להושיע לכל הנתקעים ולפתוח שערי תשובה לכל הרחוקים והמיואשים. כן, אז ההנחת היסוד של הסעיף הזה, שאני מבין, זה כך, שגם בתורה, גם כשאתה לומד תורה, זה גם יהיה קשור להמשך הסעיפים. כשאתה לומד תורה, אז יש חלקים בתורה שהם יותר מופיעים את מידת הדין, ויש חלקים בתורה שהם יותר מופיעים את מידת החסד או החמים. כן, יש מבט כזה של חסד ויש מבט של דין. כן, המבט, והרב אומר באופן תראי, גם זה יגיד את זה בפסקאות האחרות, גם באיגרת הכנה הרב ככה כותב לרדווז, שמי שלא לומד תורה פנימית, אז הוא לא מורגל במבט של חסד. ולעומת זאת, מי שלומד תורה פנימית, הוא מורגל במבט של חסד. למה? כן, ממה זה נובע? כן, אז זה נובע מהדבר הפשוט, שאנחנו יודעים שיש עולמות שונים, יש מדרגות, יש, כן, יש עולם האצילות, עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם העשייה. ויש הזוועות שונות, מה ההבדל עם כל העולמות. אבל אחד ההזוועות שמופיעות בהרבה הרבה מקומות, שבעולם האצילות, עולם האצילות הוא עולם שכולו טוב. כן, הרע מבוטל שם. אין בכלל מקום לרע. ובעולם היצירה, בעולם היצירה, בעולם הבריאה, כן, בעולם הבריאה הוא רובו טוב, ובעולם היצירה זה חצי חצי, ובעולם העשייה אם אתה לא תעשה שום דבר אז ייקח אותך לרע. כלומר, תערוב את טוב הרע, כאילו הטוב לא עומד בפני עצמו, יש, זה כבר עולם של בחינת אצל הטוב הרע. אז זה זה שיש בו לעולמות. עכשיו, התורה היא לקח טוב. התורה היא כל כולה נועדה להופיע את הטוב שיש בעולם. כן? אבל התורה שהיא מופיעה בלבוש גלוי, כלומר, שהיא צריכה להלכות את העולם שלנו, את העולם העשייה, היא חייבת להיות תורה שהיא משתמשת הרבה במידת הדין. כי מהי מידת הדין? מידת הדין היא המידה שהיא עושה הבחנה, כן? עושה הבחנה בין צדיק לבין רשע, בין טוב לבין רע. אז התורה שהיא נוגעת להדרכת העולם הזה, להורות, כן, את ה... איך להתנהג עם העולם הזה מצד מה שיש בעולם הזה, היא חייבת להיות תורה מאוד דקדקנית, מאוד קפטנית, מאוד שהיא נותנת גבולות. ככל שאנחנו מדברים על תורה בלבוש שהוא לא מתעסק עם הפרטים של העולם הזה, מתעסק בצורה יותר כללית של העולם ובצורה יותר עליונה של העולם, אז התורה היא צריכה להוריד פחות, היא יכולה להוריד פחות את הגבולות. למה? כי יש פחות רע שם. אם יש פחות רע, אז התורה יכולה להופיע רק את הטוב. וככל שמדובר בעולמות יותר עליונים, אז ממש לא צריך כל כך להתעסק עם מידת הדין. אתה יכול להתעסק רק עם המבט של החסד. וזה מה שהרב אופן גנלי אמר שם באיגרת הכנה לרדווז, שהתלמידי החכמים שהם עסוקים רק בניגלה, אז הם מופיעים המון את מידת הדין בעולם. ורב תלמידי חכמים שהם משלבים ויודעים לחבר את העולם הנגלה, והם לומדים גם את העולם הנפטר, הם נוטים הכל, הם מתאים את הכל לכלל חסד. כלומר, הם מופיעים כל הזמן את מידת החסד. עכשיו, מה הרב מדבר פה? הרב מדבר בדיוק על הנקודה הזאת. הרב מדבר ככה. האדם הזה הוא אדם שרוצה ללמוד את התורה העליונה,
ללמוד את התורה העליונה, המשמעות היא שאתה לומד את התורה שהעולם העליון הוא כולו טוב, כולו חסד. אז אתה לומד את התורה העליונה. עכשיו, האדם הזה, הוא יש לו איזושהי מלחמה פנימית. הוא אומר, החסד הזה הוא כל כך מתוק, החסד הזה הוא כל כך מופלא, ואני רוצה להתעסק רק עם התורה הזאת של חסד. אני לא רוצה להתעסק עם התורה של העולם הזה, עם התורה של הפרטים, עם התורה של הדין. הוא באיזושהי מידה רוצה לנתק, או לא לחבר בין העולם, בין התורה שהיא מדבר, שהיא פונה לצד העליון, לתורה שהיא פונה לעולם הזה. ואז בעצם זה מה זה יגרום? זה יגרום לזה שהלבושים של התורה או הופעת התורה יהיה בנתק. וזה או שיהיה את תלמידי חכמים שהם עסוקים בתורה של חסד בצורה פנימית כזאת, או שיהיו תלמידי חכמים שהם עסוקים במקרה, ואז יהיה תורה של דין. ואז הדין הוא לא מחובר אל החסד, ואז הדין אין בו, אין משהו שימתיק את הדין, אין משהו שיבוא ויגיד, בסדר, נכון שמבחינת העולם הזה ככה בככה צריך לנהוג, ככה בכך צריך לנהוג בדין, אבל הרי העולם הזה הוא לא עומד, הוא לא עולם שעומד בפני עצמו, הוא עולם שהוא מחובר לעולם שמעליו, הוא מחובר לעולם שאין לפניו, זה בסופו של דבר אתה צריך לחבר גם את העולם שלנו לעולמות העליונים יותר. מי יכול לעשות את פעולת החיבור הזה? דווקא אותו אחד שיש לו נטייה מאוד מאוד גדולה לחסד, והוא בכל אופן אומר, עם כל הנטייה לחסד אני מתגבר על הנטייה שלי ללמוד רק את התורה שהיא של חסד כזאת, ואני אומר לו, אני גם אמשיך ללמוד את הבחינה הזאת של הדין. אומר הרב, דווקא האדם הזה שהוא מחבר בתוכו ולומד, למרות שהוא לומד את התורה הפנימית זה, אז בוודאי, כיוון שבאותו אדם עומד את שני הצדדים האלה, אז בוודאי, התורה הזאת, היא מקרינה על התורה הזאת. אז בעצם מה זה, מה עושה האדם? האדם הוא בעצם מחבר את התורה הנגלית לתורה הפנימית יותר, הכללית יותר, שהיא לא כל כך תורה שמופיעה בצורה הזאת של גבולי הגבולות. אז זה שהאדם עושה את הפעולה הזאת, אומר הרב, זה גורם בסופו של דבר לתיקון, כן, לתיקון העולם שלנו. זה מה שכתוב. מי שחשב ללמוד פרטים לדברים גדולים, למה? מפני תשוקתו העליונה לכללים ולדברים מסתרים. אף על פי שזה הקושי בא מתוך מעלת הנשמה, ואז היינו אומרים אולי שהאדם, יאללה, תהיה כל כולך בלימוד דברים נסתרים. לא, לעובדו בכל לבבכם, זה אומר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בין ביצר הטוב, בין ביצר הרע. מה הכוונה לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע? לעבוד גם את הקדוש ברוך הוא בדברים שיש בהם יצר הרע, שיש בהם את ההתמודדויות האלה. צריך להתגבר גם במניעה זו. וביותו כופה יצר הרע כזה שבא ממעלה עליונה, כופה הוא את מידת הדין בשורשו העליון. כן, הוא מחבר כאילו את מידת הדין, והוא מראה איך שהדברים של מידת הדין, הדברים שקשורים לעולם הזה, הם מעניינים גם אדם שהוא קשור לשורש העליון. הוא מראה בכל העולם כולו, הוא מרבה בכל העולם כולו חסד ורחמים עליונים, שזה משפיע, הם מתגלים לכל בריאה, לשמח את כל המעשים, להושיע לכל הנתקעים, לפתוח שערי תשובה לכל הרחוקים המיואשים.